את היחידה הזאת התחלנו בפרק כ"ה. פרק כ"ה, נחזור רגע במרוצה קלה על היסוד שבנינו בחמשה פרקים הקודמים. פרק כ"ה המהר"ל חידש שיש איתה הופעה רוחנית שפורצת לתוך מציאות ממשית. בניגוד לכל זמן, שלכל דבר כללי יש כמובן את הזמן המדויק שלו, וזה ביטויים גשמיים, אז יש דברים רוחניים שהם יחסים לתוך עולם המעשה, שממש מטלטלים אותו בטלטלה עזה כזאת מיוחדת, שצריך למצוא איך אפשר להקל את הירידה הרוחנית המופלאה הזאת. ובפרק כ"ו אמר אלברר שבאמת העולם הוא עלול להיחרב מהדבר הזה. בפרק כ"ו אמר אל חלק למדבר ולסיני. סיני, שנאה, חורבן, העולם החומרי לא מסוגל להכיל הערות רוחניות כל כך גבוהות, ואם הוא יבנה חומר משלו וינסה להכיל את הצורה המיוחדת הזאת עליו, אז זה יגרום לחורבן. מה שאפשר כדי להכיל את זה, זה לייצר מדבריות. מקום שבו אין שאיפות חומריות, אין נבראים חומריים, אין גידול חומרי, הכל עומד ריק, מוכן להופעה רוחנית אלוהית. רמז זה גם לעם ישראל, שעם ישראל לא נברא אלא ביציאת מצרים, ולא בנה לפני כן תוכן חומרי. ואז את הערה, את הערת העיתה הרוחנית המופלאה הזאת, אפשר להקל בצורה שלא תחריב את המציאות התחתונה. זה היה שני פרקים שפתחו את המהלך. תכף נחזור קצת לפרק כ"ו גם אצלנו בפרק, אבל בפרקים הבאים המהר"ל בירר את היחס בין נותן התורה לבין מקבל התורה. הוא אמר שבאמת זה שני מהלכים, שלשניהם יש מקום ולשניהם יש צורך. לכן יש בנתינת תורה גם את היום ה-50 וגם את היום ה-51, בין לרבנן בין לרבי יוסי צריך לקבל תורה ביום 51, כי את גודל נתינת התורה של מדרגת היום ה-50 של השער העליון הזה, המציאות התחתונה לא ארוכה לקבל. זה מדרגה שצריכה להיות קיימת בעולם, צריכה להיות בשאיפה, צריכה להיות באמינה, ברצון האלוהי, אבל בפועל, מצד המקבל, זה מאוד מודגש בשיטת רבי יוסי, אז מצד המקבל צריך להוסיף עוד יום, כדי שאנחנו נוכל לקבל מצידנו. לכן סיכם המהר"ל פרק כ"ז, שיש חג הביקורים ויש זמן מתן תורה, זה שני חגים לכאורה שונים, או שני צדדים שונים של אותו מטבע. מתוך כך אמר המהר"ל בפרק כ"ח שהעולם לפי זה מתחלק לשתי תקופות. תקופת בריאת העולם עד מתן תורה ותקופת מתן תורה עד ועד בכלל. שאת התקופה הראשונה מוביל האיש, את התקופה השנייה מובילים הנשים. האיש הוא יותר ערוך לגזרה האלוהית, לירידה ממעלה למטה, והאישה יותר ערוכה למקבל, לעיבוד של התכנים, לתהליך שעובר החלק התחתון של המציאות. אז לכן נשים מצטוות בתורה לפני הגברים, ולכן נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא עם הביטוי של ועשה אתכם כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, מדבר על השלב הראשון שמסתיים בהר סיני, ומדבר על השלב השני שמתחיל מהר סיני. בסדר? שני צדדים של ההופעה העליונה, אם מופיעה ממעלה למטה או ממטה למעלה. ופרק כ"ט בהר המהר"ל, שזה בעצם סוד הרז של המלאכים, שנעשה ונשמע מה קודם למה. קודם במובן של סיבה ותוצאה, לא רק במובן של קדמה טכנית, מה נאמר לפני מה, אלא מה גורם למה. האם מציאות תחתונה, כמו שהמינים חיים את העולם התחתון, שתמיד תמיד הנשמע יוביל לנעשה, הוא הרז שמלכי השחרת משתמשים בו, שתמיד הנעשה מוביל לנשמע, והאמירה הישראלית המיוחדת ברגעים הללו של מתן תורה, שאנחנו מבינים שמרצוננו החופשי אנחנו מתעלים למדרגה מיוחדת כזאת של נעשה שקודם לנשמע, ומתוך כך גם נשמע יתרומם. זה השני כתרים אמרנו, שיש גם כתר של נעשה וגם כתר של נשמע, כתר של שכל וכתר של נפש. וגם על זה קצת נחזור היום ביחס לפרק למד ב'.
לגבי מה שהיה רב מאיר את פרק כ"ח, לגבי בנשים ובגברים, נשים ואנשים, זה לא סותר לשני הצדדים האלה?
זה שני צדדים שונים במציאות שהם מובילים לפעולה הפוכה.
לא, באישה, בגבר יותר קרובה אל החומר, כלומר שיותר פתוחה לקבל פתוחה יותר, ובסוף הרב דיבר על זה שיותר היא צריכה תהליך, היא לא יכולה מיד לקבל, היא לא יכולה מיד להשתנות, וכאילו מישהו של בסוף זה סותר, לא? כאילו
לא, נראה לי זה לא סותר. הכוונה קבלה שהיא יותר קרובה לקבל, זאת אומרת שיש לה יכולת לקבל יותר טוב, אבל בכל מקרה קבלה זה תהליך שדורש מהאדם להיות שם. זה לא תהליך חד וחלק. זאת אומרת, גם מישהו קרוב אל החומר והוא ערוך לקבל יותר, זה ייקח לו אבל זמן לעשות את זה. הוא צריך, הוא זקוק לתנועתיות של הדבר הזה. זה הכוונה של האיש. האיש, הוא לא מקבל באמת. הוא מצטרף אולי, אבל לא כמקבל. הוא לכאורה לא שמה. הוא עושה כי יש גזרה וציווי אלוהי. והאיש הוא יותר טוב בהוראות מעשיות. עכשיו נתנו הוראה מעשית. האיש עושה, האישה לא יכולה לעשות, היא צריכה להבין למה. אז לכן האיש יותר שייך לשלב הראשון של בריאת עולם, שבו ניתן לנו תורה ממעלה למטה. ועכשיו שאנחנו רוצים לשלב את היום ה-51, רוצים שיהיה קודם כל קבלה אמיתית, פנימית, שינוי מהותי בתהליכי אימות עולם, אז זה מתרחש אחרת. זה נראה לי הכוונה.
כשאנחנו
מדברים על חומר זך, אנחנו מדברים על משהו אחר שהוא יהיה,
כמו שאנחנו מגישים לנו לפקים,
כי מצד אחד שהעולם בונה את עצמו, ונותנים את עצמו לקראת הרבה כן, מצד שני, זה אור שפורץ, שהוא בכלל לא שייך, שהוא מעל ומעל, כן, אבל כמה שנתכונן, לא נצליח באמת. החומר הזך הזה שאנחנו מכינים את עצמנו לדבר, כן. זה בסופו של דבר יהיה ממש מתאים, או שתמיד זה לא יהיה? כן, עתיד לבוא. אז זה התחילת אמיתי. שבו הגוף הוא מתאים לגמרי לעתיד הרוח העליונה. נכון, הרמח"ל מברר את זה אבל כן, החומר האצילי והזך שאת נבנה בזכות נשים, גם מבנים הגברים, גם הגברים ילכו והתקדמו, לא נשאר מאחורה. גם אנחנו נהיה בסדר, אבל החומר האצילי הזה זה חומר שהוא יהיה שייך באמת לדבר הזה. זה כנראה כוונת חז"ל במעבר מ-2000 שנות תור ל-2000 שנות תורה. לא עוד טכנית ירדה תורה לעולם, אלא עולם שיכול לקבל תורה. עולם שיכול לחיות על פי תורה, עולם שהוא מתאים באמת בתחתיתו למציאות של תורה עליונה.
לא, זה
שזה ברמחה,
זה
פשוט. שאין
המערב
על זה. אני רואה שכן. זאת אומרת שבנצח יש ברור כזה גם כן של ההתקדמות, איך גם הכוחות התחתונים הולכים ומתקדמים לעבר המציאות העליונה. כן. אגב, בהרבה מקומות את ההערות של הפריצה הרוחנית הזאת של מתן תורה, אז בנצח המערב הקביל את הפריצה הזאת לפריצה של ימות משיח. זאת אומרת, סוגיית האיתה למשל הופיעה גם במערב שהוא עבר משלב א' של נצח לשלב ב', בפרק כ"ו הוא עובר, בפרק כ"ז גם עסוק בדיוק בנקודה הזאת בעיטה. סוגיית הייתה הפריצה הרוחנית. וכן, יש עוד כמה דוגמאות לדבר הזה. בפרקים שלפנינו, בלמד ולמד א', המהר"ל עסוק בבירור של איך זה יופיע. איך הפריצה הרוחנית, אחרי שהבנו שיש נותן שרוצה לפרוץ, יש מקבל שמתקשה לקבל, אז איך המעבר יתבצע בפועל. איך תרד תורה שהיא גנוזה, שהיא בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא, שאין לה שום שייכות למציאות, איך היא תלך ותופיע במציאות. המהר"ל מברר את זה משני צדדים, אני חושב בפרק למד, פרק למד א', רק כדי להמשיך רגע את הדבר הזה, אז פרק למד, המרכז של הפרק זה שהיה קולות וברקים וענן כבד, וקול השופר חזק מאוד. זה היה הפסוק שליווה בעצם את פרק למד. זה תיאור של המציאות, איך שהיא הופיעה מצידה, או מצד הקדוש ברוך הוא. נדמה לי שהמרכז של פרק למד א' מצד הפסוקים זה וכל העם רואים את הקולות. נכון, המהר"ל בעמוד צדיק ב' פתח עם המשפט הזה, עמוד צדיק ב' פותח, אם אתם במהדורה כמו שלי, אז פותח במילים רואים את הקולות, ובעצם העיסוק של פרק למד א' זה איך אנחנו נכיל את הגוון המיוחד הזה, צריך להתהפך ל-70 גוונים כדי שאנחנו נוכל לראות את הקולות. זאת אומרת, בפרק למד יותר ברור של ההופעה הרוחנית העליונה, איך היא מופיעה במציאות, איך הקדוש ברוך הוא מכוון את הירידה הזאת, בפרק למד א' יותר מצד המקבל, איך המקבל יצמיח באמת גם לראות את ההופעה האלוהית. אז בפרק למד נדמה שהמערב באופן כללי את הפרק מחלק לשלושה חלקים, מצד הנותן, מצד המחבר ומצד המציאות הארצית התחתונה. המהר"ל פותח במדרש, מופיע בגמרא, שכל מלכי העולם נבהלים, חזתן רעדה בהיכל העליון, כולם באים לבלעם הרשע, ואומרים לו, מה קורה כאן? זה נראה שהקדוש ברוך הוא מביא שמבול של מים, ואם זה לא מבול של מים, זה מבול של אש. בפרק כ"ו עסקנו במים ובאש, תורה ניתנה במדבר, במים ובאש. שם בביאור הראשון הסביר המהר"ל, שתורה היא סיבת הדבר, היא הסיבה העליונה, והמים והאש זה ההופעות של המציאות העליונה. כך בער המהר"ל בביאור הראשון בפרק כ"ו את היחס בין מדבר, מים ואש, שמים ואש זה תוצרים, זה פעולות שנבעות כתוצאה מהפעולה המדברית האלוהית המיוחדת. אז אומות העולם הם פוגשים את התוצר, הם לא מבינים את המקור של הדבר הזה. מרגיע אותם בלעם הרשע ואומר להם, זה הרבה מעבר להופעות שאתם פוגשים וחוששים מהם, יש משהו מאוד מאוד עליון, מקור מאוד מאוד גבוה, יש מקום שנקרא בית גנזיו. יש משהו שהוא גנוז. גנוז כידוע זה משהו שאנחנו שומרים אותו עד הזמן שבו יוכל להופיע במציאות. נכון, כמו שבחורבן הבית הראשון, אז גנזו כל מיני דברים שלא שייכים, גנזו את ארון הברית, גנזו את שמן המשחה וכולי, דברים שהמציאות לא יכלה להכיל אותם. אז לא זורקים אותם, לא משמידים אותם, גונזים אותם. חמדה טובה יש לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו. היא תמיד הייתה שמה, ועכשיו הגיעה העת המיוחדה שהיא יכולה לפי במציאות. אז קודם כל אנחנו מבינים במבט ראשון מאיזה גובה עליון הולכת להינתן תורה. כך מסביר המערת המדרש, ניתנת תורה מן השמיים, דבר חדש, חמדה טובה גנוזה בית גנזב, תתקעת דורות קודש שנברא העולם, תורה נבדלת מן העולם. זאת אומרת, העיסוק הראשון זה מהגובה העליון שממנו תורה ניתנת. ועכשיו תורה יורדת לתוך המציאות. אז פה משתמש המערל במה שהוא גם מזכיר בפרק א', ארבע יסודות המציאות, יש רוח מים ואפר, אבל המערל מחלק אותם פה לשלושה יסודות וליסוד אחד. נכון, המערל מדבר על רוח, אש ומים כשלושה יסודות, הוא מדבר על כל השופר, יסוד הארץ, כיסוד אחר. קודם כל תחסים לב בפשט, שהמערל מקביל בין היסודות של רוח, אש ומים לדברים שמתגלים במציאות. קולות, אז זה הרוח, כי הכל מופיע על ידי רוח, וברקים זה כמובן האש, והענן זה המים. אז זה שלושה יסודות שיש להם קשר באמת למה שאנחנו רואים שפועל במציאות, לברקים, לענן ולקולות. אבל כל השופר אין לו שום קשר לארץ. כן? היסוד הרביעי שמופיע פה, שטוען המרל שמופיע, הארץ, מופיע דרך כל השופר, אין איזה שום קשר לארץ, היה צריך להופיע משהו אחר במציאות. אז לכן, המרל אומר בעצם שיש כאן שלושה יסודות מול יסוד אחד. כדי להסביר אותי קצת יותר, אני אקריא לכם ברשותכם מתוך דרוש על התורה של המהר"ל, מופיע פה במהדורות בסוף ספר באר הגולה, יש כמה דרושים, שלושה דרושים שהמהר"ל דרש והודפסו. אז שם מסביר המהר"ל זה טיפה יותר בעריכות, הוא אומר ככה, על זה באו במתן תורה שלושה דברים, הכל הוא הרוח, הברק הוא האש, הענן הוא המים, הרי שלושה יסודות, ששלושתה נחשבים מלמעלה כמליונים באמת. וכאשר ירד השם ליתן תורה בהר סיני, התחברו אלו שלושה יסודות מלמעלה, אלא מטה היא הארץ היסוד הרביעי, היא בלבדה נחשבת מן התחתונים. ואדם אשר עליה, אשר אליו ניתנה תורה, נברא מחלק המטה מן האדמה, ונתחברו אם כן במתן תורה דלת יסודות. וכל השופר, כי עצם כל השופר לקבץ ולאסוף אליו התברך ברואיו. הרי כאשר ירד למטה, היה מקבץ התחתונים שבארץ והוא מן האדם, שהיו למטה ומרחוקים ממנו עד שאלה אותם בזה מעלה מעלה בקירוב וחיבור. לכן באו קולות ברקים וענן שהם שלושה יסודות עליונים ממעלה למטה. האדם אשר בארץ היסוד הרביעי עלה למעלה על ידי השופר. ומסיים בעוד משפט חשוב מפרט אותו דרך, וזה שאמור שופר אלו של יצחק היה. המסביר המערב בעצם שיש פה פעולה מצד מה שקורה במציאות המחברת בין עליונים תחתוניים, ויש את הנפעל שזה היסוד הרביעי, שזה מה שקורה בתחתונים. כשהקדוש ברוך הוא יורד לעולם, כל היסודות של העולם מופיעים עכשיו בצורה חדשה. האש היא אש אחרת לגמרי, הרוח היא רוח אחרת לגמרי, זה רוח שמצליחה לייצר קולות, זה רוח חדשה במציאות, המים מים חדשים, כל הכוחות בעולם יש שינוי, כל דבר שהוא מוכח הוא חזק, הוא יוצר שינוי משמעותי בעולם. אבל כל המגמה של השינויים הללו, זה לא השינויים עצמם. כל המגמה של השינויים זה כדי שהארץ, היסוד התחתון, יוכל גם הוא להתרומם ממטה למעלה בעזרת השינויים הללו ביסודות שפועלים זה על זה בעולמות. ותוצאה מזה בארץ יושמע כל שופר, שכל השופר הוא לא היסוד בעצמו, אלא כל השופר הוא פועל ביסוד התחתון לקבץ ולרומם את המציאות התחתיתית שתתקרב גם היא אל העליונים. לכן מלי חשוב למערה לסיים שזה כל שופרו של יצחק. כי יצחק כידוע זו מידת הדין שהיא פועלת ממטה למעלה, נחזור עוד על מידת הדין במשך בבשמים, אבל מידת הדין היא תמיד פועלת ממטה למעלה, הכוונה היא דורשת מהמציאות להיות מותאמת אל המציאות העליונה, כי היא נשפטת על פי הדין ולא לפני משורת הדין, וכשיש דין בעולם אז צריך להתאים כדי לעמוד בדין. אז לכן הקול השופר אין עניינו לסמן את היסוד הרביעי, אלא היסוד הרביעי הוא תחתיתי. מה שחשוב ביסוד הרביעי, שהיסוד הרביעי עכשיו מצליח להתעלות ולהתחבר לשלושת היסודות העליונים שמושכים אותו מעלה מעלה. אז לפי זה יש פה שלושה חלקים. המקור האלוהי העליון שיוצא מבית גנזיו, צורת הירידה שלו בארץ, בעזרת ההשתלשלות וההתעצלות וכל היסודות שפועלים בעולם, שזה מדומה על ידי האש האדירה והרוח האדירה והמים האדירים, שכל היסודות הללו מאצילים חומר אחר, צורה עליונה שיורד למטה לתחתיתיות החומר. אבל המרכז של כל הפעולה הזאת זה כל השופר חזק מאוד, קולות ברגים ולן כבד פסיק. זה פעילות אלוהית שקורה בתוך המציאות, שיוצרת יכולת להכיל תכנים אחרים לגמרי. אבל המרכז של הקולות הללו, וזה קולות שקודם מתן תורה, כפי שאמר פה בעצמו אומר, שם הגמרא וראשי שם, פעולות שקודם מתן תורה, אנחנו עוד לא במתן תורה עצמו, אנחנו רק בהכנות למתן תורה, בבירור של מה זה מתן תורה. קולות שקודם מתן תורה, שכל המציאות התחתונה תוכל להתרומם, כל השופר חזק מאוד, עד שישראל מתכנסים ומתקבצים ומתרוממים בעזרת כל השופר, שום עוד הימים שלנו לראש שנה, ואנחנו, כל השופר מאיר אותנו, גורם לנו להתרומם מתחתיות הארץ ולהתחיל לנוע מעלה מעלה. ולכן נראה לי במהלך המרכזי פה, כמו שאמר, רוצה להסביר את הגמרא בזבחים, הוא מתכוון להתבונן על זה משלושת הצדדים הללו, מצד הנותן, מצד המקבל ומצד החיבור בין הנותן למקבל, איך זה יוצר. אבל בסוף המרכז זה ההתרוממות של המקבל, לכן הוא מערך יותר בכל השופר. ולכן כל החצי השני של הפרק הגמרא בברכות יעסוק בהקבלה הזאת של פעולת כל השופר בתוך המציאות.
זה כן קשור
לסדר הרבי,
אבל של האדמה.
בסדר? כן, ודאי. זה יסוד עפר. יסוד עפר הוא יסוד תחתיתי. האדם הוא ניתן מן האדמה, אבל הוא יכול להתרומם. בדיוק. הוא צריך להוציא את עצמו מן הפועל.
יכול להוציא אחרי לתשתה אלה, כמו שזה
מוציא את הזרעים מהפועל. כן, זה מה שדיברנו על תחילת הספר. שאחר כך המהלך יהיה שתפקידה של האדמה תמיד זה להצליח להוציא את מה שגנוז בקרבה. האדמה היא תחתיתית, אבל גנוז בקרבה הרבה. היא מסוגלת ללכת ולרומם, נכון? כל תהליך הגדילה מן האדמה זה ממטה למעלה. הצמח הוא תמיד גדל ממטה למעלה. אז גם האדם הוא צריך לגדול ממטה למעלה, כל המציאות צריכה להתקרב אל בואה. הפעולות, הקולות הללו, שזה לא רושם של דפוזה, של לעשות רעש גדול, הנה השם בא, תראו את זה קולות וברקים. להכוונה באמת, תכנים אחרים לגמרי רוחנים נמצאים בעולם, וזה כוחות שמעוררים את היסוד הרביעי, כמו שהגשם מצמיח את הזרע, כך הקולות והברקים והענן מצמיחים את המציאות התחתיתית, שהיא יכולה ללכת ולהתרומם ולגעת בנקודות העליונות. לכן המהר"ל עובר לגמרא בברכות, שהיא מסבירה משלושה כיוונים את
האדמה מוציאה אותם אל הפועל. כלומר,
השופר
מוציא את שלוש
כוחות
האלה לפועל, ולא הפוך,
שהוא גורם להרדת את הפועל. לא, לא. השופר נראה לי מוציא את האדמה, את היסודות התחתיתיים לצאת אל הפועל, וכתוצאה מזה הם הולכים ומתרומים ונוגעים ביסודות העליונים.
זה מסביר כאילו, השופר זה סימן שהכל
יוצא
לפועל.
איפה אתה קורא? הם עכשיו פועלים אחרת בעולם, הם פועלים בכוחות הרבה יותר גדולים בעולם, יש האוויר והמים. העובדה שיש קול שופר זה אומר שאפשר עכשיו ללכת ולהתרומם מעלה מעלה, אפשר לגעת ביסודות העליונים, אפשר להיעזר בהם כדי להתרומם. תפקידם של היסודות העליונים כולם זה בסוף להצמיח את האדמה. מה עושה הגשם בעולם? מצמיח את האדמה. מה עושה הרוח בעולם? נותנת יכולת לצמחים לנשום בעזרתם וכולי לפעול. זאת אומרת, כל הכוחות העליונים הללו תפקידם לצמיח את האדמה. ובמציאות הרוחנית הכוונה, כל הכוחות הללו יורדים ומורידים את דבר השם בצורה רוחנית לעולם, וכל השופר מסמן לנו ככל פנימי שאנחנו הגיע הזמן להתעורר ולהחל בכוחות הללו ולהתעצם בעזרתם. אז כלומר, כל המציאות יפשת אל הפועל אחרת לגמרי. מזה עובר המהר"ל לגמרא בברכות, חצי השני של הפרק. הגמרא בברכות, נדמה לי, בא להסביר את השינוי שמתרחש בעולם משלושה צדדים. המהר"ל מדמה את זה לשמחת חתן וכלה. חתן וכלה הם באים להשלים זה את זה. נכון, הגמרא מדמה את החתן שבא לקראת כלה, כמו הטיפות, שטיפה אחת יורדת לעולם ממעלה, וטיפה אחת יוצאת לקראתה מלמטה, והם נפגשים. אז גם החתן והכלה זה השלמה ממעלה למטה וממטה למעלה, כמו שהעולם שלנו הולך להיות מושלם עכשיו במתן תורה. הגמרא מדמה את זה לשלושה דברים. אחד לחמישה קולות, שתיים לקורבן תודה, ושלוש לבניין חורבות ירושלים. נדמה לי שפה המהר"ל מדמה את זה לשלושה כוחות שאנחנו מכירים אותם כבר מפרקים קודמים בספר, לצד האיכותי, לצד הכמותי ולצד המהותי. חמישה קולות זה צד כמותי, סופרים כמה קולות יש, לא ניתנה בשתיים שלוש. חמש קולות זה התפשטות המציאות לכל צד. נכון, תמיד דיברנו על זה שהרוחב זה הצד הכמותי של המציאות, התנועה הרוחבית של המציאות. נגיד רגע באופן כללי ואז נפרט. לעומת זה, התנועה של קורבן תודה, אומר המהר"ל, זה לחבר שני דברים חלוקים זה מזה. זה לא עניין כמותי, זה עניין איכותי. היכולת לייצר איכות חדשה ומיוחדת של כוחות שהם חלוקים זה מזה, והם מצליחים עכשיו להתחבר אחד עם השני. והצד האחרון של חורבה אחת מחורבות ירושלים, זה כמובן המהות והמגמה של כל המציאות. זה אומר שהזיווג הוא בניין האלוהי, ירושלים זה שאיפת המציאות, ולשם אנחנו מכוונים את ענייננו. אז מה שרוצה המהר"ל לומר, שכאשר הארץ תצליח להוציא את עצמה לפועל כמו שצריך, בזכות האפשרות המיוחדת שניתנה לה עכשיו במציאות, זה ישפיע על כל רבדי המציאות, בצורה כמותית התנועה לרוחב, בצורה איכותית התנועה לגובה, ובתנועה המהותית התנועה לעומק הדבר. בתנועה הרוחבית, ההשפעה של תורה אמורה להתפשט לכל עבר. שום דבר לא אמור להישאר מחוץ להשפעתה של תורה. חמש, זה סימן לכוח פנימי אחד שעומד במרכז ושולח את כוחותיו לכל עבר, לכל הצדדים. אין אף צד שהתורה לא נוגעת בו. זה לא משהו פרטי ירד לעולם. כשתורה יורדת לעולם, משפיעה על המציאות, המציאות יוצאת לפועל, זה אומר שכל גווני המציאות, כל צדדי המציאות, כל רוחבי המציאות, הכל עכשיו הולך ומתקדם ויוצא אל הפועל, לא מוותרים על שום דבר מבחינה כמותית. אבל מה לעשות שיש בעולם המון המון סתירות, והמון המון מורכבויות, והמון דברים שקשה לחבר ביניהם, אז זה מאוד מאוד יפה שאתה שולח את קוויך לכל עבר, וכל המציאות רוצה להשתייך לדבר הזה, אבל הכוחות הם מקצוות שונים, והמזרח לא מסתדר עם המערב, ובדוגמאות שהמערב עצמו אמרנו במהלך הספר נגיד, אז סב זה קצה אחד, ושמל זה קצה אחר, והאנשים הללו איך הם יכולים להתחבר וכו'. אומר המערב, זה כמו זכר ונקבה. זכר ונקבה זה ממש תנועות הופכיות. זה שני צדדים שנבראו בצורה כזאת, שכל מה שיש בו, יש בה הפוך, וכן הלאה. איך אפשר לשלוח את הכוחות הללו? אומר המהר"ל, תורה לא רק תופיע לכל עבר, היא לא רק תיתן את כוחותיה לכל הכיוונים, היא גם תייצר תנועה איכותית חדשה. אפשר יהיה לחבר דברים שעד עתה איש לא העלה בדעתו שאפשר לחבר אותם. תורה יוצרת מציאות אחרת, יש הערות רוחניות חדשות בעולם, זכר ונקבה נפגשים, זה נראה כמו סיפור חסר תקווה, אפלה ופלה, הדבר הזה מתחבר, וכשהם ביחד זה יוצר איכות מופלאה אחרת לגמרי. איש לבד זה א', אישה לבד זה ב', איש ואישה ביחד זה הרבה יותר משניים, זו יצירה שלמה, זה חיבור עליון, זה בלתי אפשרי לחבר קצוות בלי שהקדוש ברוך הוא יוריד משהו לעולם. לכן אומר המהר"ל, זה כתוב בפסוקים, מהשם יצא הדבר, מהשם הוא. זה מאוד מאוד חשוב, אי אפשר לחבר איכויות נבדלות במציאות שלנו, אי אפשר לחבר חושך ואור, חום וקור וכן הלאה בכל ההפכים, אלא במציאות העליונה. לכן אתם זוכרים, זה הוזכר בנצח, סביב הלוח השנה נגיד, שכל אימת שהמציאות היא ממוצעת, זו מציאות שהאלוהות שורה ביותר. ולכן חגי הימים הטובים לישראל, הם נסובים סביב, עכשיו מתקרבים לזה, סביב ניסן, סביב תשרי. שם המציאות היא ממוצעת, שם החום והקור לא מבליטים את הקיצוניות שבהם, שבה כל צד אומר אני עכשיו שולט, וכשאתה שולט זה מאוד קשה לנסות להסתדר, אלא דווקא צדדים ממוצעים, יש פשרה בין הכוחות, יש מזג אוויר שהוא מצליח להכיל גם את הנעימות וגם את האנרגיה והכוח של השמש, ואז זה אומר שהמציאות היא יותר אלוהית, יותר משיחית, יותר מתקדמת, יותר פועלת, המציאות יותר טובה, זה זמן שבו הקדוש ברוך הוא יותר גלוי בעולם, זה זמן של פחות הסתר פנים ויותר הארת פנים, ולכן זה הימים הטובים לישראל. או אותו דבר באמצע החודש וכן הלאה, כך זה מתבטא בלוחות הזמנים. אז זה איכות אחרת, זה לא מהצד הכמותי. מהצד הכמותי הכוונה כל העולם כולו, כמו שהמדרש אמר בתחילת הפרק, כל הגויים הרגישים שתורה ירדה לעולם, זה מגיע לכל עבר, זה ישנה את כל המציאות. אבל עדיין המציאות, כל אחד במקומו ינסה להשתפר, ינסה להתרומם, אבל מה נעשה שכוחות הפוכים לגמרי ממשיכו לריב לעד? תשובה לא, עושה השלום במרומה והוא יעשה שלום עלינו, זה תנועה איכותית אחרת לגמרי. אבל כל זה אומר המהר"ל, כל זה יוביל את העולם גם למהות חדשה לגמרי, למהות של בניין ירושלים. לבנות את ירושלים, הכוונה השלמות האלוהית המוחלטת, כמו שהרמח"ל אומר בכוונות החסיד בפרק י"ט, שכוונת החסיד העליונה זה בניין ירושלים. משם כל המציאות שואפת, זאת מגמת המציאות, זה לא מציאות טובה יותר ואיכותית יותר ומרובה יותר, זה מציאות שיש לה אידיאל גלוי שהולך ומתגלה. ואז בעצם יצא שהחמדה הגנוזה היא מוציאה את כל הגנוז באדמה אל הפועל, והולך ונבנה מול עינינו בניין גלוי, בניין שלם, בניין חדש שיצא אל הפועל והואר ואורליה. לפי זה, זה תנועה אלוהית. עוד לא, תשימו לב, לא הוזכר פה בכלל, בכלל עם ישראל. לא הוזכר פה בכלל אנחנו במתן תורה, לא הוזכר איך אנחנו, אלא הוזכר איך המציאות אמורה לעבוד כרגע לפי הקריטריון האלוהי. הקדוש ברוך הוא החליט במהלכים העליונים לפתוח את בית הגנזים, סלב א', הקדוש ברוך הוא החליט לנענע את כל יסודות המציאות, להרבות אותם בטוב גדול, באש, ברוח ובמים, וכתוצאה מזה יתחיל עכשיו גילוי עצום במציאות, אבל כל זה לא קורה לבד. כל זה צריך גם שהמקבל יוציא את התהליך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה תהליך שיקרה לבד, והקדוש ברוך הוא רוצה שהעם יראה את הקולות. כן, ידוע דברי חז"ל, שרואים את הקולות, זה הערה רוחנית עליונה, זה ראייה מופלאה שכזאת. איך אנחנו אבל מתחברים למציאות, זה פרק למד לא נגע בכלל בדבר הזה. לא היה שום הסבר, לא היה שום התייחסות, אלא האומה הישראלית שעומדת שם בהר סיני, איך היא עכשיו מקבלת את תפקידה מצד המקבל, אל מול התאריך המופלא הזה שעכשיו מתחיל, וכמו שאמר רבי עקיבא, זה רק מתחיל עכשיו במתן תורה. מתן תורה זה רק תחילת המציאות, סיומה זה בבניין בית הבחירה, זה בניין ירושלים. נכון, רבי עקיבא בפרק כ"ח שלח אותנו ממתן תורה לבניין בית הבחירה. זה מה שמסיים אמר על פרק למד, פרק למד יסתיים בבניין ירושלים, בניין אלוהי. בסדר? אז אנחנו רוצים להיות את ירושלים, אבל אנחנו צריכים להתחבר למהלך הזה. ולכן מופיע, לכן המהר"ל סיים את פרק למד ברמז הדבר הזה, שהוא אמר, כל מה שדיברתי עד עכשיו זה מצד שניתנה התורה בחמישה קולות. אבל יש גם מדרשים אחרים שהתורה ניתנה בשבעה קולות. מה זה בא לסמל? מספר שבע בא כבר לסמל את ההתרחשות הממשית בארץ. מספר חמש מסמל יותר תנועה אידאית. כן, איך יש כוח אחד וארבע התפשטויות. מספר 7, כמו שאמרנו שכל גשמי, כל כוח גשמי בארץ יש לו שישה צדדים, והכוח השביעי זה הכוח הטמון בקרבו. כשהמהר"ל עובר מחמש קולות של פרק למד לשבע קולות של פרק למד א', הוא בעצם רומז לנו שהוא עובר מהתיאור היותר אידאי ומופשט של הדבר הזה, לתיאור היותר ממשי מצד הגשם, מצד המציאות הגשמית בעולם, איך היא מכילה את הדבר הזה. זה פרק למד א' שעכשיו אנחנו מתחילים אותו, כן? אז אני אומר, בפרק למד הוא כאילו רמז לנו בסוף, שים לב מה חסר, לקראת מה אתה הולך.
כל
מה
שהרב מדבר, כאילו, הוא דיבר על
חתם לגמרי,
הוא לא
עשה השוואה,
רק בקולות
הוא
עשה
השוואה. כן,
עצם העובדה
שהוא... הרבון נוזאים, הוא לא עשה את ה...
לא, גם בקולות תודה.
גם את קובן תודה. אבל מה נוצא שמרה לקחית את זה פה בפרק למד של ספר תפארת ישראל בדיוק במהלך מתן תורה? זה לא שמתכוון בעצם... שהוא התכוון שהוא מכניס עכשיו פה את החופה, מכיוון שזאת החופה הגדולה שהעם ישראל, כנסת ישראל מתחתן למקוד שבריחו, אז זה הכוונה חתן וקלה. כן, תעשו לי שכאילו היה חסר פה רק שהוא יגיד את הדבר הזה, והוא כאילו הלך לטייל בכלל לשמחת חתן וקלה, הסביר לנו שזה גם קשור מתן תורה, וגם יש לנו דברים אחרים וכו'. אז נראה שזה לא כוונתו.
זה לא
אומר
את זה בסוף,
שאומר,
כי אדם
תורת
כל העולם,
לכן התורת
כל העולם.
אותה שלמות שיש בין חתן וקלה, יש שלמות ונתינת תורה למציאות. כן, אז נראה לי פשוט, אפילו לא כותב את זה, אבל אתה אומר שגם שם רמזים בפרק. אבל זה הערה נכונה של אורי, שבאמת כל זה אנחנו נוספנו פה. אז פרק למד א' עוסק בשבע קולות, ופה המהר"ל אומר שיש, וגם פה קצת מתחיל מהעומר האלוהי העליון, שיש קול אחד אלוהי, והקול הזה כמו הפטיש שמפוסס את הסלע ואז עושים לך מלא 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 רסיסים, כך הדיבור האלוהי חייב להתחלק להמון המון המון לשונות. איך זה יראה ל-70 לשון? אומר המהר"ל שיש שלב בדרך בין הדיבר האלוהי האחד לבין ה-70 שהוא מספר כללי, אז יש תהליך שעובר דרך המספר 7. אני מתחיל לגבי שכם לדלג שנייה על הגמרא במסרת שבת ועובר ישר למדרש בשמות רבה. במדרש בשמות רבה, אז המהר"ל משתמש בשני פסוקים. הוא אומר, החוכמה מאין תימצא, אחר כך הוא אומר, איזה מקום בינה. זה שני השלבים הראשונים. בשלב הראשון, הקדוש ברוך הוא מדבר, יש קול אלוהי שיוצא מאותו מקום עליון, שם הקול אחדותי. הבעיה שמה שהמקור הזה כל כך גבוה שהוא שייך לאינסוף, ואנחנו לא יודעים למצוא כלום באינסוף, כי האדם שהוא גשמי אז הוא חי כאן בתוך מציאות תחתונה, והוא כל דבר הוא יודע לעבד בעזרת הכלים שלו רק שהוא נפגש עם מציאות ממשית. אבל אם אומרים לו עכשיו שיש משהו שהוא אינסופי, אז אני לא יודעת איך להכין את זה. כל פעם שאנחנו במחשבון עושים אינסוף, אנחנו נגיע לטעות בתרגיל. אי אפשר להשתמש במושג הזה. זה כלים שאין לנו את הכלים להכין את האמירה האלוהית העליונה שהיא שייכת לעין. לכן אם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מאותה עמדה אלוהית מופלאה, שבה, למה המציאות העליונה היא נדמת לעין? לא בגלל ההבנה הפשוטה, הנמוכה, שהכוונה אין שם כלום. אלא הכוונה אין שם שום כוח שהוא מחליט את הדבר הזה. אלא כל הכוחות התכללו בצורה כזאת שזה נראה כמו עין. זאת אומרת, כל כוח הוא מתגמד אל מול העומר האלוהי העליון. אין לו שם תפיסה מצד עצמו. זה אנטיתזה לעולם שלנו, שבו כל כוח הוא חייב לפעול ולהופיע. אז כאשר אנחנו שומעים את הקול האלוהי יורד אלינו מאותו מרום עליון, אנחנו לא מצליחים לאחוז בו. לכן מדמה את זה המדרש שהם רצים לכל הכיוונים. ישראל שומעים את הקול, בא להם מן הדרום, רצים לדרום, אבל זה לא שם. אז הם רצים לצפון, זה גם לא שם. הם רצים לכל ארבע כיוונים. אין להם איך לאחוז בזה. בשמיים, לא, בארץ, לא. כל ששת צדדי הקוביה, פה משתמש בהם המדרש, אומר בעצם, כשהכל הוא מופיע בצורה אינסופית, הכוונה אין שום דרך להכיל אותו בכלים מעשיים. ולכן צועקים עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, החוכמה מעין תימצא. לנו אין יכולת לאחוז בחוכמה האלוהית, כי היא בעין. מבחינתנו זה אין סופי, זה לא קיים. אז העין זה כמובן מקום עליון, ענק, רוחני, שהכל קיים שם, אבל לנו אין שום דרך כניסה למקום כזה. אז מה אנחנו נעשה צועקים עם ישראל? אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אהפוך את הכל לשבעה קולות, העולם הזה משהו לשבע, אז נפרט את הכל להרבה מאוד כוחות, ואז אם תלכו לצפון, תמצאו אותו. אם תלכו לדרום, גם תמצאו חלק ממנו. יש שבעה קולות, אז תוכלו לאחוז בהם. רק פה רגע, כי הערת סוגריים, המספר שבע במערל, נדמה לי שיש בו שני כיוונים הפוכים. יש את המספר שבע כנקודת הפנים של השש. ויש את המספר שבע כשבעה פרטים. גם בתורה זה ככה, בשבעה דרכים ינוסו לפניך, זה בא לסמל שיש פה המון 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 פרטים. אז זה השבע שמשתמשים בו בפרק הזה. השבע המפורסם במערב זה השבע כמאחד את כל נקודת השש, וזה שבע שומן עולם הבא. זה יום השביעי שומן עולם הבא שמסוגל לרדת ממשמעי. זאת אומרת, זה תלוי איך מסתכלים על המספר שבע. זה קצת טליה במחלוקת ישראל ואומות העולם, האם יש שבת או שיש שבעה ימים. אם יש שבעה ימים, אז העולם הזה תקוע בסיבוב טכני פרטי אינסופי שלעולם לא תצליח לצאת ממנו. יש יום, יש יום, יש יום, יש יום, יש יום, יש יום, וחוזר חלילה עד אינסוף. אבל האמירה שלנו היא שיש שישה ימים שהם הכין ימים פרטיים, שאין בהם שום אמירה לבד הפרטיות שבהם, אבל יש יום אחד שהוא מקור הברכה של כל המציאות. והוא עצמו, הוא נובע מאותו עולם עליון שיכול להוציא אותנו מנקודות הפרט, ותכף נגיע אליו שהוא מורא אותנו שבעים. כאן, כשהמראה מתייחס כאן למספר שבע, אז מתייחס למספר שבע כשבעה פרטים. אז היה הכל נהפך לשבעה קולות. כשהכל נהפך לשבעה קולות, אומר המערב בצדיק ב' בצד ימין למטה, אז ישראל שומעים את הכל, ואומרים איזה מקום בינה. נכון? היה מתחלק לשבעה קולות, ועדיין היו אומרים איזה מקום בינה. כי שבעה קולות מסמל את העובדה שהעולם הזה אולי מאוד 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 פרטי. כל כוח פה מושך לכיוון שלו. עכשיו יש שבעה קולות, אני רק לא יודע איזה מקום בינה, מאיזה נקודה לאחוז. מהקול ההוא, מהקול הזה, מהעוצמות האלה. אני פוגש את אלוהים דרך המון 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 פינות, בהמון צדדים שונים. אני לא מצליח לאחד ביניהם, אין לי שום דרך לאחד ביניהם ככה. אז איזה מקום בינה, הכוונה, מאיזה מקום אני אצליח להתחיל להבין דבר בתוך דבר ולהתרומם לנקודת הבינה העליונה. האדם אוחז פה בעולם, אמרנו בהערות האלויות, כדי להתרומם בעזרתם. אבל מרוב פרטים, מרוב חילוקים, אז הוא לא מצליח להתרומם, הוא לא מבין מאיפה הוא מתרומם, הכל מאוד מאוד נמוך. אז לכן מופיע שלב שלישי. של 70 לשון, שהקדוש ברוך הוא לוקח את ההערה האלוהית העליונה ומוריד אותה לתחתונים, אבל יש שם יכולת לאחד את התחתונים. המספר 10, אז זה היוד הקטנה הזאת שהיא מאוד מאוד קטנה, אבל היא מסמלת על האיחוד של הכל, שכל הפרטים הפכו להיות מניין מציבור אחד. אז ברגע שה10 נכנס לאינסוף פרטים, הוא הופך אותם ל-70. וזה בכלל המערל פה עכשיו מסביר לנו מה הכוונה המושג 70, שיש 70 אומות, שיש 70 לשונות. הכוונה שיש המון 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 פרטים, אבל יש להם יכולת התאחדות אחת למגמה אחת עליונה. לכן כל פעם שפוקים את המספר 70, הכוונה המספר 7 במובן השלילי שלו, אבל עם יכולת ההתאחדות במובן השלם שלו. ולכן בעצם נדמה לי שבמדרש הזה המערל אומר שחזל רצו להדגיש לנו את הפרדוקס ואת תיקונו. איך אחד יכול להופיע בעולם של שבע? או שהוא יופיע מצד אחד, אז העולם לא יוכל לאכול אותו. הוא נשאר בעין. או שהוא יופיע בעולם של שבע, אז הוא ירד במציאות כזאת, כזאת תחתונה, אין שום דרך לאחל ביניהם. איך, איפה הבינה שמחברת את העולמות העליונים לעולמות התחתונים? כמובן, אמר הוא עומד פה לספירות, זה דבר פשוט, רק אמר על כדי עולם, זה לא כל כך בלשון של ספירות, אבל הוא עומד ששבע הספירות הנמוכות לבדם, אם הן תלושות מהמציאות העליונה, נכון, החוכמה מעין תימצא, העין זה הכתר, החוכמה והבינה זה שלושת המדרגות העליונות, והשבע זה הספירות התחתונות. כמובן שאם יש כוחות שפועלים במציאות לבד, בלי קישור לעולם העליון, אין שום יכולת לעשות עם זה שום דבר. יש המון חסד אלוהי בעולם, יש המון מדין אלוהי בעולם, אבל איך אני מכין את הדברים הללו? אין לי שום יכולת לפעול ככה. לכן לחפים את מקום הבינה. הבינה היא הספירה שמחברת את העולם העליון לעולם התחתון, ואז אפשר להכיל. המספר 70 במובן הזה, הוא יוצר עולם תחתון שמסוגל להכיל עולמות עליונים. שבכל ספירה וספירה יש ביטוי של כל 10 ספירות העליונות, ואז המציאות יכולה להכיל את העולמות. זה סגור סוגריים, זה אמר לא אמר את כל זה כמובן. עכשיו...
לא צריך להבין את למה בשבעה קולות, מה
חסר בשבעה קולות? שבעה קולות זה המון גוונים פרטיים. מה אני עושה? איך אני מגוונים פרטיים מגיע לאחדות אלוהית? אין שום קשר בין שבע לאחד. אחד זה אומר אלוהי, אחד מופשט לחלוטין, אין לו שום, אבל אין לי נקודת אחיזה בו, אז זה לא דרך. טוב, אז נוריד את זה לשבע, אז לא נשאר עולם עליון, נשאר כל עולם תחתון. השבע פה מסמל את הפרטיות הבלתי נגמרת שבעולמות התחתונה. המהר"ל בנתיב העבודה, ממש בתחילת נתיב העבודה, אומר שבלעם הרשע הוא רצה להקריב שבעה פרים ושבעה אלים ושבעה מזבחות, נכון כמו שרש"י וחז"ל אומרים, כנגד האבות. אבל אומר המהר"ל אצל בלעם זה הכל ריבוי וניגוד, זאת אומרת, הוא תפס את המספר שבע כשבע פרטים, אני אתפוס את הקדוש ברוך הוא מכל הכיוונים האפשריים במציאות. יש שבע צדדים במציאות, אני אתפוס אותו מכל הצדדים במציאות, אבל אין נקודת אחדות שם. אצל האבות זה לא עבד ככה, לאבות היה סדר ושילוביות בין הכוחות. ולכן שבע במובן השלילי של הדבר, כוונה אין סוף צדדים תלושים זה מזה. אין שום קשר בין יום ראשון ליום רביעי ליום שבת. יום שביעי. פשוט צדדים תלושים. הקדוש ברוך הוא מופיע גם ביום הזה, הוא מופיע גם ביום הזה וגם ביום הזה. אבל איזה מקום בינה? איפה הנקודה שמאחדת את הדבר הזה, את הבלגן הזה? בינה זה הנקודה השמינית. שהיא מצליחה להכיל את כל הצדדים הללו ולסמן להם את המגמה המשותפת. השבע שהוא מעין עולם הבא הוא יכול בתוך המציאות התחתונה לשאת בקרבו גם כוחות עליונים יותר שמאחדים את המציאות. אבל אם אתה מתייחס למציאות כשבעה פרטים נפרדים, שבעה דרכים ינוסו לפניך, אז כל אחד ברח בדרך שלו, אף אחד לא קשור לשני. אז יש, הם שומעים שבעה קולות אלוהים. טוב, אבל מה נעשה עכשיו? ואיזה אלוהים? זה אלוהים, זה אלוהים, זה אלוהים. איזה הופעה אלוהית? אנחנו לא מתחילים לתפוס שום דבר. זה הכל כמובן משל, כן, זאת אומרת, זה לא קרה ככה במציאות, אני לא נראה לי שזה קרה ככה במציאות, הכוונה, שהם באמת רצו ממקום למקום, וניסו לתפוס את הכל בצד צפון, בצד דרום, ואת הכל. אלא הכוונה אומר המהר"ל, להדגיש את הפרדוקס, העומר האלוהי לא מסוגל לרדת לתוך עולם תחתיתי פרטי, זה לא עובד, אלא שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות עליונה מיוחדת כזאת, שגם העם יכולים לראות את הקולות. לראות את הקולות, הסוף אוחז באינסוף. אין ראיית קולות, זה לא עובד במציאות הרגילה. זה הכוונה שהאינסוף, העין, ירד מתוך המציאות, אבל בצורה כזאת שאפשר לראות אותה. שאפשר לאחוז בה. שאפשר להבין אותה. והכי חשוב, שאפשר להתקדם ממנה. יש לנו מה לעשות עם התורה. אלא שאם היינו עושים פה במדרש, היה יוצא שגם הגויים יצליחו לשמוע. נכון? והייתה כל אומה ואומה שומעת קולו של הקדוש ברוך הוא. אלא מה? שנפשם יוצאה. אבל ישראל לא נזוקו. זה הוא מסביר בעזרת המדרש של הנגידים. מה שהוא מביא בגמרא מסכת שבת, נגידים מדבר, נמשילו דברי תורה לנגיד, מה נגיד יש בו להעמיד ולהחיות, אף דברי תורה שבהן להעמיד ולהחיות. יש מאמינים בה ויש מסמילים בה. ואיזה חומר, זה חוזר לפרק הבא, ואיזה חומר מקבל עכשיו את התורה? האם זה חומר שרוצה להידבק? זה חומר אצילי שרוצה ללכת ולהתרומם בעקבות התורה? להתרומם מהסוף לאינסוף? או שזה חומר שרוצה להישאר בסוף, ואז האינסוף מחריב אותו. הסוף והאינסוף באופן עקרוני, הכוחות האלוהים העליונים והכוחות התחתונים, הם יכולים להישאר במאבק כל חייהם. ולכן האקום שרוצים להישאר בחומר מוחלט, חומר שלא רוצה לקבל עליו צורה, אז מבחינתו תורה זה חורבן. אבל ישראל, ישראל שרוצים ללכת ולהתרומם, שרוצים ללכת ולצאת אל הפועל, שרוצים להצמיח את המציאות, שיש בהם את הכוח המיוחד הזה של הקירוב והחיבור אל השם יתברך, אז מתן תורה מבחינתם הוא נותן למציאות התחתונה את היכולת להתרומם למדרגה עליונה, ללכת ולהידבק בקדוש ברוך הוא, חיים לעולם ולעולמי עולמים, זה אתם מדבקים בהשם אלוהיכם. ולכן אומר המהר"ל, גם פה הוא מדגיש המהר"ל את סוגיית השני כתרים, והנגידים, כל דיבור ודיבור, כן? והנגידים מדבר, כל דיבור ודיבור, שני כתרים. כתר אחד כנגד הקול האלוהי, מצד הקול האלוהי שיורד במהותו מהאחד, וכתר שני כנגד חיתוך הדיבור, איך שאנחנו יכולים לאחוז בדיבור מצידנו. אז פרק למד א' יותר מדגיש את העובדה שאת המהלך האלוהי המופלא של פרק למד, של כל היחידה הזאת, ישראל יכולים לקבל. זה יורד בצורה כזאת שגם אנחנו הפרטיים, הגשמיים, הבנויים פה בצורה של גשמיות, של שבע, גם אנחנו נוכל לאחוז, להתרומם איתה אל האחדות העליונה, ודרך דברי התורה הזאת לרומם את המציאות. אז המציאות לא סתם תגיע לבניין ירושלים. אנחנו נבנה את ירושלים. אנחנו מסוגלים בעזרת תורה שירדה לעולם, והיא מורה לנו את הדרך, והיא מסדרת לנו את הכיוון הנכון, לאחוז בהופעה האלוהית המיוחדת, ולהתקדם בעזרתה אל הדבקות השלמה. יהיה מצב שבו ישראל יהיו דבקים בהשם אלוהים. איך? בעזרת תורה, רק תורה. בלי תורה אין לנו חיבור לעולמות העליונים. לכן ישראל נבראו זה עתה, בלי חומר מוקדם, ומעתה הם מקבלים את המשימה שלהם עד בניין העולם, במות המשיח, ללכת ולהידבק בקדוש ברוך הוא בעזרת תורה. זאת מגמתה של הופעת תורה, ירידת תורה למציאות. תורה יורדת לתחתונים כדי לרומם את התחתונים לתורה. יכול היה הקדוש ברוך הוא להוריד את התורה כבר בבריאת העולם, אבל אז היא הייתה נופלת על ראשנו בעוצמה אדירה ולא הייתה יכולה לרומם אותנו. אבל המטרה פה עכשיו זה שזה עת מיוחדת, איתה מיוחדת שבה עליונים פורצים לתחתונים והתחתונים יכולים לקבל, והתחתונים יכולים להשתנות, ולכן תורה יורדת אלינו בשבעים לשון, למרות שלכאורה זה לא מספיק אחדותי ועדיף שזה ירד בכל אחד כדי שנתרומם לאין סוף, אבל אי אפשר באמת להתרומם, זה תהליך. התהליך יהיה שאת את אנחנו נתחבר אל העליון. זה מה שהוא אמר ככה בקצרה בתחילת הפרק, זה מפורסם בנס הפרק ג', כל הדיון שלו עם הפילוסופים, מהאחד מתחייב הריבוי. מה זאת אומרת מהאחד מופיע ריבוי? למה הקדוש ברוך הופיע בריבוי? בגללנו, בגלל המקבל, בגלל שהמקבל לא יכול לאחוז באחדות. אז מה המטרה? להפיל את המקבל או לרומם את המקבל? לרסק אותנו, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים להכיל את הגודל האלוהי, או לתת לנו כלים לפי הכלים שלנו? אז לפי התצורה שבה המקבל בנוי, כך מופיעה תורה בעולם. זה אמר על סימן שגם לעם ישראל קראו שלושה דברים. סוף הפרק, סוף פרק למד א', הוא אמר שקראו שלושה דברים. אחד, ישראל מתו, היה צריך לחיות אותם. שתיים, ישראל ברחו, היה צריך לקרב אותם. ושלוש, כל העולם כולו התמלא בשמים. אז נראה לי הדרך הפשוטה להבין את זה, זה כמו בסוף פרק למד, מצד לא יודע הדרך הפשוטה, הדרך הנוחה להבין את זה, זה כמו מצד פרק למד, מצד האיכות, מהות וכמות, שהריחוק, העובדה שישראל התרחקו את בית מיל, זה כמובן הכמות, והעובדה שיש בשמים בעולם, זה אומר שזה איכות אחרת לגמרי של עולם, והמציאות המיוחדת של להחיות מתים, זה המהות של כל המציאות, זה החיים. ואז בעצם רוצה אמר לומר שכשתורה יורדת לעולם, מצד המקבלים נדרש מהם עכשיו רובד חיים אחר לגמרי, וזה נורא נורא קשה. אז אנחנו בורחים אחורה. איך אנחנו נופיע את זה בכל שדדי החיים? בוא נברח מפה, נעמוד מרחוק. לא צריך לקרב אתכם לזה, אתם תופיעו את כל שדדי החיים. וצריך לחיות בעולם שכולו איכותי מאוד מאוד מאוד, עולם שכולו בסמים. זה מאוד קשה לחיות בעולם שהוא איכותי. כשאדם הוא עושה ריח לא נעים, אז אם הוא נמצא בתוך רפת של פרות, אף אחד לא מריח. אבל אם הוא נמצא בתוך בית שכולו בסמים, אז עכשיו כל ריח לא איכותי שהוא עושה, אז זה יפגום את כל המציאות, כולם ירגישו את זה. אז מאוד קשה לחיות ככה בעולם שהוא איכותי, כי כל פגם קטן שאדם יעשה יורגש. ועל גבי זה מאוד מאוד קשה, הוא בלתי אפשרי לחיות במהויות עליונות כאלה, אנחנו פשוט נמות, איך נחיה במהות כל כך עליונה? אז אנחנו מתים פשוט, הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו על כורחנו, כי אנחנו צריכים לחיות ולהופיע את המהות העליונה הזאת. ואם זה ככה, זה מקביל להבנה של פרק למד, שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם איכות מהות וכמות חדשה, וגם ישראל זה נדרש לבנות איכות מהות וכמות חדשה, ואז ישראל מאוד מאוד מתקשים לעמוד בדבר. רק אני לא בטוח לגמרי, כי יכול שיש פה צד אחר שמרה לסביר, וזה שזה יותר מצד הנותן, המקבל והמחבר. מצד האמת זה נראה לי יותר נכון ככה, שבאמירה הראשונה כתוב שהקדוש ברוך הוא מחיה אותם בעצמו, זה האלוהים בעצמו מופיע לחיות אותם, כידוע זה מפתח של תחיית המתים לא נמסר. והאמירה השנייה מאוד מודגש שהמלאכים מדדין אותם. קשה, אבל אל תדאגו, המלאכים, השליחים, המציאות היא המחברת, היא תוביל אתכם. והאמירה השלישית, אין אף אחד שעוזר לכם, זה מידת דין. מידת דין זה אומר שאתם צריכים לעזור לעצמכם. זאת אומרת, במידת דין, אז האדם נדרש להופיע במדרגה כזאת ולחיות במדרגה כזאת. יכול להיות ששני הצדדים נכונים, זה לא סותר, אפשר להסביר שני פירושים במערב, אבל לפי האמירה הזאת היא בעצם, אנחנו חוזרים לתחילת פרק למה ולא לסוף פרק למה. הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם עכשיו מהמקור העליון, והקדוש ברוך הוא יוצר שליחים, כוחות אחרים לגמרי שפועלים במציאות, והמציאות התחתונה היא עכשיו צריכה להתיישר עם המציאות העליונה. אבל בין כך ובין כך, נדמה לי שזה, ושוב יכול להיות שהמר"ן רמז אפילו לשני הדברים, המציאות היא מציאות חדשה לגמרי, ומתברר שהמציאות התחתונה תצליח להקל אותה אם תפעל נכון, היא יכולה להיות גם סתם מוות, אבל המציאות התחתונה אם תפעל נכון תצליח לקבל אותה, ויש כלים לקבל אותה. ואז הדגש בפרק למד על איך הקדוש ברוך הוא יצר את הבקיעה הזאת במציאות בשלבים שלו, ופרק למד א' זה איך הקדוש ברוך הוא יצר את זה בצורה כזאת שהמקבל יוכל גם לראות מצידו ולהצטרף לדבר הזה על כל הקושי, וזה הולך להיות מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב, למרות כל הקושי המקבל יוכל לקבל. טוב, גם מצד הזמן צריך לעצור, וגם מצד העבודה שפרק למד ב', אני כולם מכירים אותו, זה פרק הכי מפורסם במערל בערך, כולם יודעים אותו תמיד, אני ככה גם מה להוסיף בו, הוא רק מסמל את אני לא יודע, יכול להיות חידושים עצמים, אני לא מספיק לדעת אותם, אבל הוא רק מסמל את הסיום של המהלך שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו על כגיגית, וזה ודאי אחרי הכל בא לומר שזה מוכרח, ולא יכול האדם לחשוב שאפשר לצאת מזה. וגם הקדוש ברוך הוא יצר את האונס, הרי מה שמודגש בו בעיקר במערל זה שהקדוש ברוך הוא אנס את עצמו בעצם, כן? הפשט זה שהקדוש ברוך הוא אנס אותנו, אבל באמת זה לא יוכל שלך כל יום, וכמובן הקדוש ברוך הוא אנס את עצמו, זה עיקר המסר. זאת אומרת, זה מהלך מוכרח, המערל כבר כמה ראינו בספר בין מוכרח לאפשרי, נכון, סביב קורח ורולה, זה מהלך מוכרח, זה לא מהלך אפשרי, זה מהלך מוכרח, מחויב המציאות, אין שום אפשרות אחרת. אחרי שלמדנו את היחידה אנחנו מבינים, המציאות תקועה בלי זה, כל העולם מחכה לשינוי הזה מעולם של תורה לעולם של תורה, לעולם שיכול להתקדם לכיוון משיח. ולכן בפרק למד ב' ומבהיר את הדבר הזה, יש לישראל תפקיד, יש לישראל רצון להתקדם, צריך את המקבל, צריך שהמקבל יקבל, הכל טוב יפה, אבל אין דבר כזה, אי אפשר לפרוק עול, זה מהלך מוכרח, אלוהי, מציאותי נדרש, והוא חייב לבוא, והוא יבוא לעולם, ומכאן ואילך נתקדם. וזה שישראל קיבלו על עצמם מצידם את הדבר הזה בימי אחשוורוש, זה תוספת מאוד יפה ותוספת מאוד חשובה, זה דבר נפלא, אבל זה לא בוקע כאילו זה את מרכז פרק למד ב' של כפה למר כגיגית, שאין שום אפשרות אחרת בעולם לפעול. טוב, זה טוב.